كان كول دافيد. كولها قامت هتسادك بيها شالوم، مش الدير التخنو يوتاب مي طهران، مشي عا أخت أسريف بخامشيم عد شتم أسريف بعسريم، اللي فيها شعونها ولمي أنا قال لك تسار تشعاع سار متريم بتدر خمشاع سار متايم 40 كيلو هيرتز. شدور خزير مشعاع شش بخمشيم عد شيفا بعسريم، اللي فيها شعونها علمي عنها قال تشعاع سار متريم بتدر خمشاع سار 440 كيلو هيرتز.
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew, ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודי הברו ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד.
كان كول دافيد لمعزنيم شالوم وهران، ومتخيلين تشدورينو لهيوم شيني 21 بيوني 2021، ونجيش لخم التوخني تشويت شل هيوم هتا خدشوت بنصف لبرشانوت شل هيوم. لخلخم أنو مخليم هأزنا نئيمة.
بليف حينياني
مازني مكريم شالهم راو اقدال هابين عاد كما رأى ومسؤاف تهمم شلاش النتنياهو وعاد كما عموك هيا هتصرخ ليها خليفاه بممشلاش لو هشخوتا داي اللي هتبونين بن عسى بمسراد هالتخبورة مسراد خاشوف زي شهايا تخت هشليتاش الميري راجف هيا أمور لتبال بأخت هبعيوت هكالكاليوت هكجدولوت بإسرائيل هأومس هكافيد بكفيشيم لأن شي مبيتيم مجليم السوق تميدي بجزيرة كوبونيم إلكتوراليم زلزول بدرج هم كتصوي منويم بوليتيم وتربوط شل منلوي أخر جخموت ميري راجف. دوغماتريا لهتنهلوت نفسادت زوت هي هيخس همخبير شل مسراد هالتخبورة لمن كال ركيفة إسرائيل ميخائيل مايكسنر هاوف دا شها أخرون كبال ليداف لفنيش ناتايم خيفرا مفوراكت أم 4000 أوف ديم وتكتصي فشناتي شوتيف شل 3 مليار شيكل هأميد أوتا على هرقلايم وهتسيل ات بروجكت هداجل شل خشمول همسلوت باخوت خشوفا مها أوف دا شي سراف لدريشا لأشر منوي بوليتي مايكسنر نقلتس لهت موداد مول ديركتوريون ايون في انس فور نسيونوت هدخا متصد مسراد هالتخبورة. مازني مكريم مايكسنر هو راك ماشال هنمشال زوئك للشمايم راجب مختيفة تربوت بوليتيت شباه انترسيم زاريم دوخاكيم هتسدة شكوليم مكتصويم كوليل بميجا بروياكتيم شي خيونيم لماشك بعلوت شل ملياردة شكاليم راجب توقعت ات هبروياكتيم لهكمت هكفيم هياروك في هساقول شل هركيفت هكلا بجوج دان بخخ شهي مساريفت لختوم على البنوي شل كما بعلي انخاسيم بشخونة كفار شاليم شبدروم تل אביב. רגב מסרבת להעביר את התקציב לסלילתם זה יותר משנה, בטענה כי לא תוקצבה תוכנית דומה עבור הפריפריה. במקביל, רגב בולמת גם את המשך סימון נתיב פלוס במטרופולינים שנועדו לתמרץ נסיעה משותפת או נסיעה בתחבורה הציבורית. הדיון הפוליטי המוכר כן ביבי, לא ביבי, תשתש את הכשל העמוק של ממשלת נתניהו בתחומי החיים הלא פוליטיים. ואולם רק בממשלה שהתנתקה לחלוטין מהציבור יכול משרד תחבורה לחבל בפתרונות הסעת המונים, לפגוע בתשתיות התחבורה הציבורית, למנוע הסדרת תחבורה לא ממונעת או לתמרץ תלות ברכב פרטי. ממשלה חדשה צריכה להתחיל במלאכת השיקום ההכרחית. אולם עד אז על היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבלט להזהיר את ראשי המשרד מפני הפרת אמון הציבור ואף לשקול את הפקעת סמכויותיה של רגב.
עד כאן תוכנית השבוע.
שלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה החדשות מקול דוד. הנשיא הנבחר בבחירות איראן לשנת 1400 לפי לוח הלוח הפרסי אמר במסיבת העיתונאים הראשונה שלו כי מדיניות החוץ של ממשלו תהיה עצמאית ולא תהיה מוגבלת בהסכם הגרעין. הוא הצהיר כי מדיניות החוץ של ממשלתו לא התחילה מהסכם הגרעין ולא תסתיים בו. סייד אברהים ראיסי הוסיף עוד כי המסר של העם האיראני בבחירות הוא צורך לשינוי התנאים הכלכליים. הנשיא הנבחר הדגיש כי הממשלה שלו תתמקד ביישום הצדק בכל תחומי החיים, במיוחד בנושאים הכלכליים, והבהיר כי הממשלה שלו תנסה ליישם את תוכנית הפיתוח הכלכלי השביעי של המדינה. בהתייחס להסכם הגרעין ושיחות הגרעין לחזרתה של ארצות הברית להסכם ומדיניות הלחץ האמריקני, קבע ראיסי שמדיניות הלחץ המקסימלי לא השפיעה על הציבור האיראני. הם האמריקנים צריכים לשקול דעת ולחזור. ראיסי הוסיף כי העם האיראני עמד בפני הלחצים האמריקניים ומדיניות החוץ שלו לא מתחילה מהסכם הגרעין ולא תסתיים בו. הוא ציין כי ממשלו ישתף פעולה עם כל המדינות בעולם ובכל מסע ומתן. העיקרון הוא לשמור על האינטרסים הלאומיים של העם האיראני. לא נאפשר למסע ומתן להפוך מתיש, הדגיש ראיסי בהתייחס לשיחות לחזרתה של ארצות הברית להסכם הגרעין. הנשיא חסן רוחאני אמר כי בראש העדיפויות של הממשלה בשנה הפיננסית השוטפת לספק את הצרכים החיוניים ולהגביר את הרווחה החברתית. הנשיא הוסיף בישיבת ועדת התאום הכלכלי הממשלתית כי הממשלה הקפידה לספק מטבע חוץ לקידום פעילויות הייצור, הצמיחה והיציבות, והוסיף כי הממשלה סיפקה גם מטבע חוץ לצורך ייבוא הצרכים החיוניים והתרופות, ולתמוך בשכבות החלשות בנוסף להתמודדות באמברגו. הנשיא קבע כי השנה הפיננסית החולפת כשהסתיימה ב-20 במרס 2021 ידעה בנוסף לאמברגו את הקורונה וירידת מחירי הנפט, מה השפיע על ירידת ההכנסות של הממשלה ביותר מ-100 מיליארד דולר במהלך 3 השנים האחרונות של המלחמה הכלכלית. רוחני הוסיף כי על אף התנאים הקיימים, הממשלה השתמשה בשיטות לא רגילות לקדם את מחירות הנפט והפחיתה הסתמכות התקציב על הכנסות הנפט, אף שזה גרם לירידת הסתמכות על ההכנסות לפחות מ10% בהשוואה למה שהיה בעבר, כאשר עמדה על 42% לראשונה בהיסטוריה של איראן. עוזר שר החוץ עבאס עראקצ'י אמר בתום הדיונים של הוועדה המשותפת להסכם הגרעין, היינו מהשלמת העבודה, אף מה שנותר אינו קל. עוזר שר החוץ הוסיף כי הושגה התקדמות טובה יחסית מפני התקצים היו מוכנים, ואפילו מה שלא מוכן יש לו סימנים כמעט ברורים ומלמדים על נקודות המחלוקת, והשלב שיגיע אליו המסע ומתן מה יסייע למקבלי ההחלטות לקבל את ההחלטה הנכונה. עוזר שר החוץ הביע תקווה וסברה כי אם הצדדים יוכלו לקבל את ההחלטות הדרושות, יהיה ניתן להגיע להסכם לפי השאיפות שלנו, וקבע כי העמדה שלנו לא השתנתה מאז החלו השיחות, כאשר אנו דורשים לבטל את צעדי האמברגו ולוודא מכך לפני חזרת איראן להתחייבויות שלה בהסכם הגרעין. מפקד משמרות המהפכה האסלאמית רב אלוף חוסיין סלאמי שלח מברק ברכה לנשיא הנבחר אית אללה אברהים רייסי, כאשר ברך אותו על בחירתו כנשיא לרפובליקה האסלאמית. רב אלוף חוסיין סלאמי הדגיש את הנכונות של משמרות המהפכה לשתף פעולה עם הממשלה החדשה כדי לקדם את תוכניות הפיתוח ולשרת את בני העם האיראני. דובר משרד החוץ סעיד חטיב זאדה אמר כי לעולם לא יתנהל מסע ומתן על הסכם גרעין חדש, והוסיף כי לא מן הנמנע שסבב השיחות הבא בוינה יהיה האחרון. במסיבת העיתונאים השבועית היום שני ברך חטיב זאדה על הצלחת הבחירות וציין לשבח את ההשתתפות ההמונית הנפלאה, כולל האזרחים האיראנים מחוץ לאיראן שהגיעו לקלפיות למרות הלחצים, מה משדר מסר חשוב לכל המדינות. על המסע ומתן הגרעיני אמר חטיב זאדה בתשובה לשאלה האם ההסכם יתממש על ידי הממשלה החדשה, כי המדיניות של איראן קבועה ביחס להסרת האמברגו, והוסיף כי לא מן הנמנע שסבב השיחות הבא יהיה הסיבוב האחרון לראות אם הצדדים האחרים ינקטו בהחלטות או לאו. בחסות הנשיא חסן רוחני באמצעות ועידת וידאו, הושקו היום שני הפעולות ביחס לשלושה פרויקטים גדולים בתחומי תעשיות הפטרוכימיות, התפלת המים והתיירות באזור החופשי צ'הבר במחוז סיסטן ובלוג'סטן בדרום מזרח איראן. מתאם פעולות הממשלה של ישראל בשטחים הכבושים הודיע כי בתום הערכת מצב ביטחונית כלשונו, הוחלט לאפשר החל מהיום בבוקר ייצוא מצומצם של תוצרת חקלאית מרצועת עזה לשיווק בשטחים של הגדה המערבית ולחוץ לישראל דרך מעבר כרם שלום. נמסר כי לא יתאפשר בשלב זה ייצוא תוצרת חקלאית מעזה לישראל. בית המשפט המחוזי בנצרת הורה לשחרר ממעצר את השייך כמאל חטיב מכפר קנה, ששימש סגן יושב ראש הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית בתנאים מגבילים. בין היתר יאסר עליו לגשת לאנטרנט לקיים רעיונות בכל תחום, לשאת נאומים או דרשות, להיכנס לתחומי כפר קנה למשך 45 יום או להשתתף בהתקהלות שבה יותר מ-15 בני אדם. חטיב יידרש להפקיד 20,000 שקל במזומן ויפקיד ערבויות נוספות. בחודש שעבר הוגש נגד חטיב כתב אישום בטענת הסתה לאלימות על ידי שלטונות ישראל. שרת הבריאות הפלסטינית התייחסה לחידוש המסע ומתן עם חברת פייזר וציינה כי המשרד פועל כעת על מנת לקבל חיסונים שתוקפם יפוג בסוף חודש יולי במהרה, כדי להבטיח פרק זמן מספיק לחיסון האוכלוסיה. המסע ומתן לקבלת החיסונים הופסק בסוף השבוע לאחר שברשות הפלסטינית הבינו כי קיבלו מישראל חיסונים שתוקפם עתיד לפוג תוך ימים ספורים. עד כאן מאזינים יקרים החדשות מכל דוד.
שלום למאזינים מכל דוד, הנה הפרשנות שלנו להיום. הממשלה החדשה של ישראל בראשות נפתלי בנט התמקדה עוד מהתחלתה על אירוע מירון. בישיבה השבועית של הממשלה החדשה התייחס ראש הממשלה נפתלי בנט להקמת ועדת החקירה לאסון בהר מירון, ואמר כי 45 אנשים איבדו את חייהם באסון הנורא. על כתפינו מוטלת האחריות למנוע את האסון הבא. הוועדה לא תוכל להשיב לחיים את אלו שאינם, אבל הממשלה כן תוכל לעשות הכל כדי למנוע אובדן מיותר בעתיד. עוד אמר בנט, כפי שאמרנו, ועדת חקירה קום תקום. לצד הוועדה חשוב לומר למתפללים ולכל האנשים שמגיעים למירון שאנחנו נעשה הכל כדי שמסורת החגיגות בלג באומר בכל ימות השנה תמשיך. למירון מגיעים אנשים מכל המגזרים והאחריות שלנו היא להבטיח את ביטחונם, כי תפקיד הממשלה וכך נעשה. זה טוב שהממשלה נותנת מבט למקרה אירועים כאלה. אך מעורר שאלה, למה מירון דווקא בתחילת הדרך? האם אין נושא אחר ראוי לחקירה? מה המטרה הסמויה של בנט מהחקירה? האם זה נושא שבנט עצמו החליט לעקוב, או נושא שחברים לא אהובים מבחינת חרדים בממשלה, כמו אביגדור ליברמן הציעו? נקודה ראשונה, בנט רוצה להראות לחברה החילונית הישראלית שהוא ראש ממשלה בעל אחריות שעוקב כל שגיאה ולא עוצם עין מול מקרים כאלה. בנט רוצה להשאיר רושם שהוא לא אדיש מול אירועים חברתיים. המסר של החקירה לעצם החרדים הוא חשוב לא פחות. אחת המתנגדים הגדולים והקשים של הקמת ממשלת שינוי היו מפלגות דתיות וחרדיות של ישראל. אולי החקירה על מקרה מירון הוא בחזקת נקמת בנט מהם. אבל יש גם ההקשרים באירוע של מירון שקושרים אותו לתקופת נתניהו והתנהגותו מול החרדים. לא מן הנמנע שדרך מקרה מירון בנט רוצה לפקוע בנתניהו ולחשוף את היחסים המיוחדים שלו עם החרדים. חוץ מהריגת 45 יהודים חרדים במקרה הזה, יש נושא של מי נתן את האישור לאיסוף אנשים בימי קורונה. זה שם סימן שאלה על התנהלות ממשלת נתניהו בנוגע לקורונה ואי אכיפת הוראות משרד הבריאות בקהילה החרדית. גם בישיבות של החרדים לא היו סופרים את הוראות משרד הבריאות. אולי גם יש קשר בין נטייתו של בנט ליהודים רפורמיים בארצות הברית לבין החקירה על מירון. בתחרויות בין זרם הרפורמיסטים בארצות הברית לבין הקהילה החרדית בישראל ומאבקם הכושל של הרפורמיסטים לתפוס מקום לתפילה בכותל המערבי, אפשר שזה הנקודה המתאימה ביותר לגזור ויתורים מהחרדים לטובת הרפורמיסטים. בכך בנט רוצה להוכיח את עצמו ליהדות ארצות הברית מול החרדים בישראל. בהתחשב לתמיכתם של הרפורמיסטים בממשל ביידן בארצות הברית והתדרדרות היחסים בין ישראל לארצות הברית בתקופת נתניהו, אפשר להעריך שבדרך זו בנט רוצה לשפר את מעמדו אצל הלובי הרפורמיסטי בארצות הברית. לסיכום, אפשר לומר כי התמקדות על אירוע שהתרחש לפני כחודשיים בהר מירון, אשר בו איבדו את חייהם 45 ממשתתפי ההילולה ועוד כ-150 איש נפצעו, היה בחירה חכמה לנקודת התחלה מצד בנט בעידן פוסט נתניהו, במטרה לעקור את שורשי שלטון נתניהו או לבסס את שורשי השלטון שלו עצמו בישראל. והנה הפרשנות שלנו להיום.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים עיקריים, והרי גם בחדשות של היום. מפלגת הליכוד טענה בהודעה שיצאה מטעמה כי הממשלה בראשות נפתלי בנט, אותה כינו ממשלת ההונאה, מונעת מהאופוזיציה להגיש הצעות אי אמון בכנסת, אחרי שגנבו במרמה את השלטון. ממשלת בנט רומסת את הכנסת ומנסה להשתיק את האופוזיציה, נכתב בהודעה של הליכוד. גם הוסיפו, למה לא לקצר תהליכים ופשוט לבטל את האופוזיציה. בתגובה, ממלא מקום יושב ראש הקואליציה של ישראל הגיב להודעת הליכוד שטענה כי ממשלת בנט מונעת להגיש הצעות אי אמון, ואמר כי מעולם לא התקבלה החלטה למנוע מהאופוזיציה להגיש הצעות אי אמון. הוא הוסיף, בשונה מאיתנו, מה שהגה את הרעיון והגביל את האופוזיציה הוא ראש הממשלה היוצא בנימין נתניהו במהלך הכנסת העשרים. הממשלה של ישראל אישרה את הארכת כהונתו של הרמטכ"ל אביב כוכבי בשנה נוספת, כך שהוא יכהן 4 שנים עד ינואר 2023. את ההצעה העלה שר המלחמה בני גנץ, שאמר כי הערכת הכהונה היא מעשה נכון לישראל. לפני כן, שר המלחמה של ישראל בני גנץ אמר בישיבת הממשלה שהוא סבור שיש לתקן את החוק שקוצב את כהונת הרמטכ"ל 3 שנים ומאפשר את הערכת הכהונה בשנה אחת. לדברי גנץ, יש לאפשר לרמטכ"ל לכהן 5 שנים ברציפות. ראש הממשלה נפתלי בנט קרא לו להביא הצעה כזו לשולחן הממשלה ושהיא תבחן. ראש הממשלה של ישראל נפתלי בנט ושר הבריאות ניצן הורוביץ סיכמו על הגדלה משמעותית של מתחם בדיקות הקורונה בנתב"ג תוך זמן קצר. בנוסף סוכם על שיתוף פעולה בין משרד התחבורה למשרד הבריאות בנושא. גורם המעורה בפרטים סיפר עד עכשיו הייתה זריקת אחריות בין המשרדים, עכשיו נשתף פעולה. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן ייפגש ביום שישי הקרוב עם נשיא אפגניסטן אשרף גני ונשיא המועצה העליונה לרגיעה לאומית עבדולה עבדולה. הפגישה המשולשת מתקיימת על רקע הלחימה הגואה בין כוחות הביטחון האפגניים לבין טליבן. ג'ייק סליבן, היועץ לביטחון לאומי של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, התייחס לאמירתו של נשיא צפון קוריאה קים ג'ונג און, שאמר כי יש להיערך לדיאלוג או עימות מול וושינגטון, ואמר כי מדובר בסימן מעניין. והשליח האמריקני המיוחד לענייני צפון קוריאה, סונג קים, אמר כי הוא מצפה לתגובה חיובית מפיונגיאנג בנוגע לדיאלוג בין ארצות הברית לצפון קוריאה, כך דיווחה סוכנות הידיעות הדרום קוריאנית יון האפ. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות. כאן קול דוד.